ובשיעור של הפעם הזאת אנחנו גם נמצאים בערב שבת יתרו, במוצאי שבת בשלח. אז החיבור עם עשרת הדיברות הוא מובן מאליו. ואנחנו רוצים לגעת, גם כדי להשלים את שבוע שעבר, בשתי המכות הבאות, בשלישית וברביעית. אבל לפני שאני אתחיל אני רק אזכיר את הקוד, את העיקרון, בסדר? שראינו ביחד בדברים המופלאים של השפת אמת. מורי זקני ז"ל אמר שעשר המכות הם נגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, והם כנגד וכנגדם עשרת הדיברות, שהם ההמשכה איך להתנהג בהם. והוא הסביר את כל העניין של המשנה של בעשרה מאמרות נברא העולם. זוכרים, הערכנו בזה הרבה מאוד, ועלו במאמר אחד היה יכול להיברות, נכון? אלא שהרעיון הוא שהעולם שנברא כי צפה הקדוש ברוך הוא ברוח קודשו שהאדם עם הבחירה החופשית יכול לחטוא ויחטא, אז לעולם יש את האפשרות גם לכאן וגם לכאן, וכך בעשרה המאמרות שנברא העולם הם בעצם אותם עשרה מנועים, אותם עשר כוחות יסודיים שהעולם, ההיעלם, עוטף עליהם. כלומר, הרקיע, הרעמים, הברקים, נחשבים מבחינתנו לישות גמורה. אבל בעצם הם המעטפה של דבר השם. מה שבאמת קיים, בסדר? הוא דבר אלוקינו יקום לעולם. דבר אלוקינו יקום לעולם. ראיתי ממש היום, שלפני ממש עם הסתלקותו של האדמו"ר הזקן, כשעת הסתלקותו של האדמו"ר הזקן היה לידו נכדו, הצמח צדק. ואני לא זוכר איך השיחה מתחילה עם הצמח צדק, שואל אותו מה אתה רואה, או שהוא אומר לו, אתה יודע מה אני רואה? והצמח צדק מדבר על השמיים. והאדמו"ר הזקן אומר לו, אני רואה רק את הכוח הפועל, ולא את מה שיש. עם הסתלקותו. אני רואה רק את הכוח הפועל. זה מושג מופלא. וזה, כך פירש השפת אמת, למה נברא העולם בעשרה מאמרות? ליתן, ליפרה מן הרשעים שמאבדים את העולם בעשרה מאמרות, בסדר? ועל פי הבנתו הכוונה היא לפרעו, זה הרשעים, פרעו, שאומר על עצמו ואני ועמי הרשעים, וזאת התפיסה של מצרים שמבקשת להצר ולהראות איך בעשרה מאמרות נברא העולם, ההיעלם שמעטף על המאמר עצמו, בסדר? ולפרה מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ואומרים מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי, אין. רק מפני שנרפים אתם נרפים, אתם מחפשים איזשהו תוכן אינסופי. אבל אין כלום, יש אותי. אני יש, יאור לי ואני עשיתיני. וכך מי שמצליח לעבור את מצרים ולקבל את המכות שמצרים צריכה לקבל, ודיברנו בזה הרבה, בכל אחד יש מצרים ובכל אחד יש עשרה כוחות כאלה, כמו עשר הספירות ועשרה המאמרות, ולקבל את המכות שמצרים מקבלת, כשמצרים מוקה, מתפנה המקום לקבל כנגדם את עשרת הדיברות. ובזה התחלנו איך אנוכי השם אלוקיך בא כנגד המאמר של בראשית, ומכת הדם היא המכה הראשונה, והצפרדע שדיברנו בהרחבה היא הכניסה הזאת שלא יהיה לך ולא נחזור לזה, אפשר בסוף אולי עוד נחזור ונסכם. ועכשיו אנחנו נכנסים לשתי המכות הבאות. אני רק רוצה להזכיר עוד דבר אחד שדיברנו עליו כבר בפנים בהגדה של פסח. הלימוד שלנו הפעם, בלקראת פסח הזה, הוא די חריג, בגלל שתמיד כולם זוכרים את רבי יהודה שהיה נותן בהם סימנים, דצח, אדש, דאחיו. אבל רבי יהודה שהיה נותן סימנים בא בתור דעה תנאית שנייה. נכון? אני מזכיר את מה שדיברנו עליו. הגדה של פסח מביאה את השיטות ואומרת, ביוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, זוכרים? ובמורע גדול ובאותות ובמופתים, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורע גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים, אלו 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן דם צפרדע הכינים. אחרי זה רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, וזו בעצם דעה שונה ממה שהרגע אמרנו. כי הדעה שהרגע אמרנו אמרה שהחלוקה הבסיסית היא 2, 2, 2, 2, 2. השתיים הראשונות הם שתי המכות שבמים. במובן של הדיברות, הן שתי הדיברות שעוסקות באמונה באל אחד. אנוכי השם ולא יהיה. ובשני המאמרות הראשונים, הרחנו בזה, הם שני המאמרות של בראשית ברא אלוקים, ושל יהי אור, אותו האור הגנוז וקיים בכל אחד ואחד. המשותף לשני המכות הבאות, לשתי המכות הבאות, הוא ששתיהן באפר. אנחנו עוברים ליסוד הבא. המכה השלישית היא מכת הכינים. עוד מעט נחזור לפסוקים בפנים, יש לנו חומשים. המכה השלישית היא מכת הכינים, הך את אפר הארץ יהי לכינים. נכון? המכה היא באפר, האפר עצמו נעשה לכינים. המכה הרביעית היא היא מכת הערוב, ומכת הערוב היא המכה שחיות הארץ מגיעות בערבוביה ונכנסות אל מקום היישוב, נכון? הג'ונגל נכנס לבתיך ובתי כל עבדיך ומלאו בתיך מן הערוב. נכון? הגבולות, הטריטוריה נגמרה. חיות הארץ הם תוצר של האדמה. תדשי הארץ ותוצאי הארץ נפש חיה. נכון? בעצם בכלל האפר, האפר שעוד מעט נדבר עליו בבריאה, הוא התפריט, הוא הבסיס שממנו מופיע החי והמדבר בהמשך. רק שבמדבר יש בעיקר נשמת חיים, או גם נשמת חיים. ובחי זה תוצא הארץ נפש חיה. נכון? הצומח יוצא מן האפר. אבל לא הארץ מוציאה אותו, תדשי הארץ, הקדוש ברוך הוא מצמיח, וזה מופיע מהארץ. אנחנו נראה את זה בהמשך. והחי בא בעצם מהאפר. האדם הוא אפר ונשמת חיים מן השמיים. המכה השלישית והרביעית איפה מתייחסות לאפר, זה היסוד הבא אחרי יסודות המים של המכות הראשונה והשנייה. בדיברות, הדיבר השלישי והדיבר הרביעי, הם לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה פרשת השבוע שלנו, כי לא יישא השם לאשר יישא את שמו לשווא, והדיבר הרביעי, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, נכון? זכור את יום השבת לקדשו. הדיבר הרביעי של זכור את יום השבת לקדשו, הוא הדיבר הראשון והיחיד בעשרת הדיברות, שבו מבקשים מאיתנו לזכור משהו שכבר דובר עליו. זכור, פירושו בעברית, כבר דיברנו איתך. נכון? אתה יודע על זה. מאיפה אני יודע על יום השבת? בפרשת יתרו? מהפרשה של השבת הקודמת. יש רק מקור ראשון אחד. את יום השבת, זה לא מויחולו השמיים והארץ, כי אני לא זוכר מויחולו השמיים והארץ, נכון? האדם עוד לא נברא. בסדר? אז כשאומרים לי, בעשרת הדיברות בהר סיני, זכור את יום השבת לקדשו, אומרים לי, אדוני, כבר דיברנו על השבת, רק לפני זמן קצר. ב-15 לחודש השני, מתחיל לרדת המן, באייר, נכון? אז כשאומרים לי, בתחילת החודש השלישי, בשישה בסיוון, זכור את יום השבת לקדשו, זה סך הכל אזכור מלפני 3 שבועות. אז זה מובן לחלוטין. אז אנחנו נדון עוד מעט ביום השבת, בזכור את יום השבת, אבל אני רק רוצה שנראה את המסגרת. יש לנו את שתי הדיברות, לא תישא וזכור. יש לנו את שתי המכות, אפר, שנעשה לכינים והערוב. יש לנו את שתי המאמרות, שני המאמרות, נו, מה המאמר השלישי ומה המאמר הרביעי בספר בראשית? אם הראשון הוא בראשית והשני הוא ויומר יהי אור, אז מה המאמר השלישי? ויומר אלוקים יהי רקיע. נכון? ויעש אלוהים את הרקיע. בסדר? וכולי, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. מה אין ביום השני? וירא אלוקים כי טוב. למה? כי עוד לא נשלמה המלאכה. או בלשון רש"י, כי נבראה המחלוקת. ויבדל אלוהים בין הרקיע אשר מעל השמיים לבין הרקיע אשר מתחת לשמיים. אבל הרקיע קוראים שמיים. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. נו, אז מתי תושלם מלאכת היום השני? במאמר הבא הוא המאמר הרביעי. אתם שמים לב כמה שהמאמר השלישי והרביעי מחוברים. כי ביום השלישי יש שני מאמרות. היום השלישי מתחיל ב... נו, ויאמר אלוקים, יקבו המים. אשר מתחת לשמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. זה מאוד מעניין. בעצם המאמר השלישי לא מדבר על בריאה חדשה, אלא על התגלות. יקבו המים אל מקום אחד ואז תראה היבשה. כשכל העולם היה מים ועוד לא הייתה יבשה, לא ידעתי שיש יבש מתחת למים. אבל כשכל המים נקבים אל מקום אחד, ופה יש יבשה ופה יש ים, או יש יבשה וימים, או אז מתגלה שבעצם הייתה יבשה, תמיד, רק אף אחד לא יכול להגיע ליבשה כי הכל מים. אבל כשהמים מיובשים, אפשר גם להגיד את זה בדיוק הפוך. אני לא יודע אם יש עוד שפות שליבשה קוראים יבשה. אני אסביר מה אני מתכוון. אני לא יודע אם יש עוד שפות שליבשה, לאושן, קוראים דרי. בסדר, הסברתי את הנקודה. דרי זה יבש. יבש זה לא מילה עצמאית. מה זה יבש? יבש זה לא רטוב. בדיוק. מאה אחוז. בפשטות בעברית. יבש פירושו, היה רטוב, ויובש. בכוונה הולך למטה למטה, בסדר? זה יובש. יפה מאוד. אז בעצם יבש בעברית, זה, אתם יודעים מה קורה לאדם כשקם בבוקר ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם רוקה הארץ על המים. אתם יודעים שעל פי הרמב״ם במקור, גם השולחן ערוך מביא ככה בהלכה במקורית, מברכים את ברכות השחר עם עשו את הפעולות. לא כמו שאנחנו נוהגים היום להגיד את הכל בבית הכנסת או בבית, כמו שזה מופיע בסידור, אלא להגיד כל דבר בפעולה שלו. שומע את כל התרנגול, מברך, הנותן לסרבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. נכון? מתי מברכים רוקה הארץ על המים? כשמניח את רגליו על הרצפה. כשהוא קם מהמיטה ומניח את הרגליים, נו, צריך לדעת להודות על זה מאוד מאוד מאוד, לא כל אחד זוכה. והוא מניח את רגליו על הרצפה, אז הוא מברך רוקה הארץ על המים. זה פילי פלאות, אתם יודעים מה פירוש הברכה? הברכה באה ואומרת, אדוני, שמת עכשיו את הזה, רוקה זה ככה, אתם מכירים לרקוע? בגן היה לרקוע? אתם יודעים מה זה לרקוע? כשאתה שם את הרגליים, אדוני, אתה מבין שאם מישהו לא היה מסדר לך פה שטיח, היית עכשיו צולל? זה טוב לפילינג, זה חשוב להרגשה, כלומר לקום כך בבוקר זה אחרת. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, 100%, יופי. שמה? למשל, שיש פה מקום לשים רגליים. יש כוח? כי יכול להיות שלא היה מקום. עכשיו יש רוקה הארץ. ואתה יודע בעצם מה יש פה למטה? מים. מה שנקרא הכרת הסביבה. אתה מבין שאתה במים? כשאתה קם באונייה, באמצע שערה בלב ים, אתה מרגיש בבטן? תגיד תודה שעכשיו אתה לא מרגיש בבטן, אבל זה אותו דבר. אתה באמצע מים. ברוך השם שאין צונמי שגורם לנו להרגיש את זה. ברוך הוא, ברוך שמו. אבל אתה מבין שהכל מים, רק מישהו ייבש? זה מדהים בעברית המילה יבשה. מי שחושב על מילים בעברית, העברית באה בעצם לשנות לנו את כל תפיסת העולם. יבשה. זכיתי היום להיות בברית של נכדי, עד 120. לפני הברית ביקשו לדבר רגע, וזה המון דוברי שפות אחרות שם. אנגלית, צרפתית. שאלתי אותם, what is ברית? אמרו לי covenant, אמרו לי אליונס, נו, צרפתים, נו, איך? אליונס, משהו שם, מה זה ברית? ליג'ון, אליון, מה? בוס? בקיצור, נתנו כל. ואז שאלתי אותם, אז מה עושים? איך, מה עושים? אז אמרו לי, קושרים ברית, make covenant, tie covenant, נתנו לי, שאלתי אם מישהו מכיר שפה שבה קורטים ברית. אין איזה תרגום. גם ליבשה אין תרגום. על קורטים ברית דיברנו הבוקר, לא נדבר עכשיו. זה מושגים, צריך לתפוס, זה תפיסות עולם אחרות לגמרי. ברית זה לא ארצות הברית. ברית זה קריטה בין, זה קשה להגיד, בין הקודש ברוך הוא, כלומר בין אין סוף לאין סוף. זה מושג אחר, צריך להיכנס אליו, בנחת. היום אני רוצה לדבר על שתי מילים. אחת שייכת למאמר השלישי, ואחת שייכת למאמר הרביעי. אתם יודעים מה זה שמיים? שמיים זו המילה הראשונה אגב בתורה. המילה שהיא חפצה ראשונה, המילה הראשונה היא בראשית. המילה השנייה היא פעולה. זמן, פעולה, אלוקים. מילת קישור, את. ואז מופיעה המילה הראשונה, נכון? מה זה שמיים? שמיים זה שם. כלומר, המילה הראשונה בעצם מתארת מקום. אבל לא מקום. אלא את היחס ביני לבין המקום. כלומר, עוד רגע נגיע לזוגיה מזה. אבל זאת אומרת שאם זה שם, אז מישהו קבע מה זה כאן. איך אני יודע מה שם ומה כאן? כאן זה תוכנית. מי קבע מה זה שם ומה זה כאן? מי קבע מה זה כאן? מה זה כאן? זה פילי פלאות. אם השמיים הם שם, זאת אומרת שהתורה היא שאני הכתובת. זו לא תורה של אני, אתם מכירים כשאתה כותב במעטפה כאן? מי כאן? זה מאוד מעניין. כלומר, בכלל, המילה הראשונה, עוד נגיע לזה עוד שנייה אחת, אני מיד אכנס לזה לאט לאט, אבל המילה הראשונה היא לא מילה עצמית, היא לא כמו ארץ, אלא היא מילה שכדי להבין אותה היא מתארת יחס בין מה שהוא למה שהוא. שם. וממנה באה המילה שמיים. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. עוד רגע נגיע לזה. וכדי להתחיל את הכל, נזכר. מצרים באה לתאר את המיצר, את המיצרים המסוימים שלא מאפשרים לי לפרוח, שחונקים אותי. מיצרים של גאווה, מיצרים של תאווה, מיצרים של שליטה מדומה. זוכרים? בוא אל פרעה כי אני הכבדתי, התעללתי, שיחקתי. המשחק. זוכרים שדיברנו בכל זה? בוא נפתח רגע, לפני שנפתח את הפרשה שלנו, את עשרת הדיברות, בוא נפתח את פרשת ועירה באפר ובכינים. כמו בכינים, ואחרי הכינים בערוב. הכינים והערוב מופיעים שניהם בפרק ח', נכון? בפרק ח'. לכינים יש חשיבות רבה מאוד, זאת המכה הראשונה, חשיבות, התכוונתי ייחודיות, חשיבות יש לכל מכה, זאת המכה האחרונה שהחרטומים גם הם מנסים את כוחם. נכון? הם ניסו את כוחם בדם ובצפרדיה. אבל זאת המכה הראשונה שלא יכולו. כלומר, החרטומים בכינים כבר מגיעים בפעם הראשונה להגדרה שאצבע אלוקימי. אם אתם זוכרים בכלל, כל זה שיש 10 ו-50 ו-200 ו-250 לומדים מהביטוי אצבע. במצרים לקינו כך וכך, וכל מכה נקראת אצבע. המושג אצבע אלוקים זה מושג made in Egypt. זה לא שלנו. בסדר? זה זכויות יוצרים או זכויות מיצרים יש למצרים, זה לא לוקחים. אז המושג אצבע אלוקים הוא תיאור אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו מנסים. מהמכה הבאה גם אין ניסיון. הם לא מנסים לעשות ערוב הפוך. הם כן ניסו לעשות את זה בדם, והם כן ניסו לעשות את זה בצפרדיה. והם גם ניסו לעשות את זה בכינים, ולא יכולו. אחרי הכינים מופיעה המכה של הערוב. בואו נקרא רק שנייה את הפסוקים לשנייה אחת. פסוק י"ב בפרק ח'. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון נטה את מתך והח את עפר הארץ והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, וית אהרון את ידו במטהו, ויח את עפר הארץ, ותהי הכינם באדם ובבהמה, כל עפר הארץ היה כינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. והמכה השלישית, כמו כל מכה שלישית, היא מכה קצרה, כי היא ללא התראה. אין שיחה לפני כן בין משה לבין פרעה. בוא אל פרעה, לך אל פרעה, הנה יוצא המימה, בסדר? זאת המכה השלישית שמופיעה כאנישה אחרי שתי המכות הקודמות. המכה הרביעית, ויאמר, פסוק ט"ז, מיד אחרי זה. ויאמר אדוני אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח עמי ויעבדוני. כל מכה ראשונה בשלשה היא מכה שתופסים את פרעה בחוץ. הדם, תפסנו אותו ליד היאור ועכשיו תופסים אותו גם כן הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר השם שלח עמי ויעבדוני. בסדר? המהר"ל מסביר שבמכה הראשונה לא חודרים למגרש הביתי. בכל שלשה. מנסים לתפוס אותו עוד בחוץ. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח. ביטוי מאוד מעניין, משליח. מכירים את הביטוי הזה בעברית? משליח. זה לא שולח, וזה גם לא משלח. בעברית יש לשלוח ולשלח, שזה אגב תרתי דסתרי. זה הפוך. לשלוח זה שליח. אני שולח את השליח על מנת שיחזור. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. והוא אומר להם, כך תגידו לו ותחזרו להגיד לי מה הוא אומר. לשלח זה וישלח את העורב. או להבדיל, ושילח את אשתו והייתה ו... לשלח זה לגרש. לשלח זה, זה, זה לשלח מפה. בסדר? זה לא לשלוח, זה... אבל מה זה להשליח? זו מילה מדהימה. להשליח זה איזה מין עברות יחידאי שיש רק פה. משליח. רש"י אומר משליח מגרה בך. זאת אומרת, החיות הרעות בג'ונגל בעצם בכלל לא חושבות להגיע אליך. כי זה לא הגיוני, מה פתאום יש גבולות טריטוריאליים בעולם. למה שהוא יעבור מהג'ונגל הנה? מה קרה? למה? טוב לו שם גם. אבל אם אני אגרה אותו, ואני אזכיר לו שהוא לא דובי חמוד בספארי, הוא יכול להיות דוב אצלך בבית, אז אני אגרה בו את הדוביות שבו. אני אגרה בו את הנמריות שבו. אתם מבינים את המושג משליח? זה מושג מאוד מעניין, ככה רש"י מסביר. משליח מגרה בך. רש"י אומר לשון שיסוי. בסדר? אני אשסה אותו בך. הוא לא רוצה את זה. אבל אני אעשה את הרצון שלו יותר חזק. נגיע לזה עוד מעט. ומה יקרה? הנה, אני משליח בך ובעבדיך, רק נראה את זה רגע בזריזות, ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב. זה אגב שם המכה. ערוב. מאיזו מילה? ערבוביה. גם כי החיות באות בערבוביה, וזה מאוד מעניין שחיות באות בערבוביה, כי בין חיות אין כזאת הרמוניה. יש גבולות. וגם ערבוביה בין הג'ונגל לבין הבית. כלומר, ערבוביה גם בין הטורפים, וערבוביה בין כל המציאות. ועד כמה הערוב יהיה, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. הכל התערבב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפליטי ביום ההוא את ארץ גושן. בניגוד לערוב, באה המילה והפליטי. יהיה גבול. אתה פתאום תראה שיש גבול. אבל לא הגבול שאתה קבעת. הגבול שאני קבעתי. אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב. ופה תשימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. עברנו מהמים לאפר, נכון? למען תדע כי אני השם, אבל יש כאן עוד שתי מילים. בקרב הארץ. אתם זוכרים מה נאמר במכת אדם? למען תדע כי אני השם. זוכרים שדיברנו על המילה אני? זהו, אני השם. אני ולא אתה. אני השם. מה עכשיו? אני השם? לא סתם בארץ, אלא בקרביים של הארץ. בבתוכו של האפר. כי אני השם בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. עוד מילה כמו הפליתי, אבל זו גם מילה שמתארת גאולה. זה עוד פעם גבול, אבל גבול שמייצר גאולה למי שמבין אותו. בין עמי ובין עמך, זה פילי פלאות עכשיו בהגדרה, יש כאן עמי ועמך. יש כאן פרעו, חלילה מול הקדוש ברוך הוא. לכל אחד יש עם. למחר יהיה האות הזה, אתם שמים לב גם למשפט הזה, יש גם גבול בזמנים. אני קובע מתי. למחר. זה לא שהוא שואל כמו בצפרדיה, למתי, ופרעו אומר למחר. אני מודיעך, לא שאלתי אותך. למחר יהיה האות הזה. א', אני קובע לך איפה, ב', אני קובע לך מתי. מה איפה ומתי? איפה ומתי? אין איפה ומתי. איפה ומתי יהיה הרוב. כי אני קבעתי שיהיה הרוב. באיפה ובמתי שקבעתי. זה מכה מדהימה, שצריך להבין אותה לעומק. ויעש השם כן, ויבוא הרוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הרוב. שוב מדהים. ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ. אתם שמים לב בעצמכם כמה המילה הזאת היא המילה המרכזית של המכה. תשחט הארץ. רש"י אומר תשחט הארץ, נשחטה הארץ, התחבלת ארעה, הארץ עצמה נשחטת. לכאורה, מה הקשר בין הערוב לתשחט הארץ? הערוב הורס את הרעיתים, הוא פוגע בבני אדם. הארץ נשחטת. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, שימו לב כמה המילה הזו מרכזית. ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם, איפה? בארץ. אז גם אם תגידו שלפי הפשט, וזה הפשט, בארץ פירושו במצרים אל תצאו רחוק, כי זה מה שמשה יגיב עוד שנייה, פירושו גבולות. אבל עדיין אי הבנה של פרעה, חבר'ה, אתם לא עוברים את המכס שלי. אתם מגיעים עד לחול שלי. אני עדיין שולט. אבל לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. והפירוש השני של המשפט הוא, לכו זבחו לאלוקים שלכם שהוא באמת בארץ. כי הרי מה אמרו לי שאני אצטרך להבין במכה הזאת? למען תדע כי אני השם, נו, בקרב הארץ. לכו זבחו לאלוקים הזה שנמצא בארץ. זה כבר אלוקים חדש, שלא דיברתי עליו במכות הקודמות. זה לא אלוקים תיאורטי, ששולט במקורות המחיה בעולם. זה אלוקים בארץ. זה אלוקים בקרב הארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו, אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. זה כמובן על פי הפשט הפשוט, אתה מציע לנו לזבוח פה במצרים? לא עושים דבר כזה. דרך שלושת ימים נלך במדבר, ולדעתי משה רבנו גם רומז לו פה על משהו כמעט אפילו הייתי אומר אתי, רשע. יש גבולות, לא? למה לפגוע במצרים? לגבי היסקלונו, אנחנו נהדוף את האבנים עם כיפת ברזל פשוטה. אבל לגבי סתם, אתה הרי אכפת לך מהמצרים, לא? למה לעשות את זה? יש גבול בינינו לבינם. את הגבול הזה, אגב, מזכיר משה רבנו כמה פעמים. במכת הברד אומר פרעה למשה, העתירו בעדי. אומר לו משה, אין שום בעיה. כצייתי את העיר, אפרוס את כפיי. הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד. למה כצייתי את העיר? לא פה. פה הכל מלא גילולים. פה אי אפשר. יש גבול. יש קודש, יש חול. דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו להשם אלוקנו כאשר יאמר אלינו, ויאמר פרעה אנוכי השלח אתכם וזבחתם להשם אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי, והוא כבר כמעט מסכים ליציאה מהגבול, טיפה, אני לא שולט לגמרי, 100%, צאו לא בארץ, אבל הרחק אל תרחיקו, אני רוצה שזה יהיה במשקפות שלי. בסדר? כלומר, במרחק משקפת. 100%, אני, כוחות היבשה לא רואים אתכם, אבל אני חייב כוחות טריטוריאליים, אוויר, מה אני, הרי בכל זאת, אני רק במכה הרביעית, חבר'ה, תתחשבו. אני עוד צריך משהו, הביסל, ואז הם אומרים לו, אתה יודע מה? בשבילך. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, ואתרתי אל השם, הוא כבר פה רומז לו. אני אעתיר אל השם כשאני אצא ממך, פה אי אפשר, מה אני יכול לעשות? תוריד את כל הדברים האלה, אני לא יכול. אי אפשר, גם אם אני רוצה, תפוס פשוט. חסמת את הצ'קרות. אין אפשרות, אין פניות, סגור. איך אפשר להיכנס? איך הקוצקר אמר? למה הקודש ברוך הוא לא פה? כי סגרת, איך ייכנס? תפתח, ייכנס. אי אפשר, אני יוצא, אני אתמלא, הכל בסדר. ושר הרוב, הרי זה הכל רמזים שאומר משה לפרעה. אגב, אם אתה תצא מפה, גם אתה תוכל להתפלל, תנסה פעם. עד היום עוד לא יצאת, אולי תצא גם אתה, בוא איתי לטיול. ושר הערוב מפרעו מעבדיו ומעמו, שר הערוב לא תהיה ערבוביה, מחר, לפי הזמן שאני קובע. כל מדויק, אות באות. רק על יוסף פרעו התל לבלתי שלח את העם לסבוח להשם. וייצא משה מעם פרעה ויאתר אל השם, ויעש השם כדבר משה, ויעש הרי הרוב מפרעה מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. זה בא להדגיש עד כמה הגבולות מדויקים, אין ערבוביה. ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם, אלה שתי המכות. המושג עפר או, 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 הייתי משתמש דווקא במושג האנגלי land, המושג אדמה, המושג האדמה, המקום, מבחינת האדם, האפר, משמש בעצם לשני דברים גדולים, שנותנים לאדם את הכוח וכמובן את הסכנה שבכוח. הכוח האחד שהאפר מייצג הוא כוח ההפריה. האפר מייצג איזו הפריה אינסופית. אינסופית. האדם, החקלאות. במצרים החקלאות היא הבסיס של הכל, היא כל הכלכלה. הכל, זה יאור. אבל היאור הוא בעצם האמצעי להשקוט את האפר. כלומר, היאור בא, או המים באים לעורר את הכוח המצמח שיש באפר. נכון? האפר בפני עצמו לא מצמח, אבל האפר, המים, לא רק המים שאני משקה, אלא המים שיש בו. מי תהום, נכון? המים שנמצאים בו מלמטה. האפר הזה הוא יבשה. אגב, כשתראה היבשה, אז מה יהיה המאמר החמישי? הסתדשי הארץ. נכון? כל עוד לא נראתה היבשה, אז הארץ לא התשיעה. התשיעה, והיו צמחי מים, יפה מאוד, אבל הכל בתוך המים. כדי שהארץ תעשה דשא, דהיינו שאפשר לראות ביבשה, היא צריכה להיות יבשה. אבל בעצם איך היא נותנת דשא? כי יש בה מים. סיכמנו הרי שהיא רק יבשה. נכון? כלומר זה יבשה, זה דרי. אבל יש שם מים. אם לא היה שם מים, הדשא לא היה מחזיק, גם אם היית שופך 2,000 פעמים עם טוש. יש מים. הם באים מלמעלה, הם באים מלמטה. יש מים בעולם. אז בעצם הלנד, האדמה, מייצגת את הכוח של ההפריה, של ההרביה, של היכולת לזרוע זרע אחד ולהוציא בלי סוף, גם בכמות שונה ממה שזרעתי, וגם במהות שונה ממה שזרעתי, ובאיכות שונה, בכל הדברים. זאת אומרת, אני זורע זרע, אני מוציא תפוחים. אני זורע זרע אחד, אני מוציא 1,000. נכון? אני מבריך ומרבה ומפרה. וזה יוצר עוצמה אדירה, העוצמה הזו של הכוח להפרות. הדבר השני שמייצר באדמה, בלנד, את העוצמה, זה דווקא במובן של השליטה.
ניות.
סליחה?
ניות.
נכון, לכיוון ההפוך. נכון, לכיוון ההפוך של השליטה. מה זה שליטה? זה הגבול. פה אני שולט. זה האדמה שלי. מקומו של אדם. אין לך אדם שאין לו 400. האלף בית שהאדם רוצה כדי לחוש מינימום של שליטה בעולם, זה את המקום שלו. נכון? ומקומו של האדם קובע את מעמדו בעולם. מה לעשות? אנחנו יודעים את זה. בעברית אחרת, יש באדמה את מה שיש מתחתיה, ועכשיו אני מרחיב טיפה את מה שאמרתי בשנייה אחת. זה לא רק חקלאות. מתחת לאדמה, כלומר, אם אתה תפעל עם האדמה נכון, אפשר במקום שהיא תוציא דרדרים, שהיא תוציא בצל ועגבניות. נכון. אפשר גם שהיא תוציא פרחים יקרים מאוד. אפשר גם שהיא תוציא זהב. אפשר גם שהיא תוציא נפט. בכלכלה הישראלית אומרים, צריך לעשות תשובה כדי להוציא הרבה נפט. ובתשובה שלמה אתה תוציא בלי סוף. זאת אומרת, בעצם כשאני מדבר על ההפריה שיש באדמה, אני מתכוון למה שיש מתחת לאדמה. האדמה מכסה. פוטנציאל. בעברית אחרת, לא רק הים מכסה, אלא גם האדמה מכסה. כל עניינה של האדמה זה שהיא מכסה. מה כל כך יפה בט"ו בשבט? למה השקדיה פורחת והשקדיה והשקדיה? כי השקדיה זה העץ שמקדים את האביב. לא לזמן ארוך דרך אגב. אי אפשר בחורף להקדים את האביב, גם אם האדם רוצה. הוא עושה את זה לתקופה קצרה, יש לו כמה ימים. השקדיה פורחת ליום אחד, נכון? נפציע, נכון? אז זה לא יום אחד, זה 21 יום אומרים חז"ל. אבל זה לא אביב. אבל השקדיה רוצה כבר להביא אביב, היא מאמינה באביב כבר בחורף. זה דבר מדהים. היא דבר מדהים, היא זמרת הארץ, שקדים ובוטנים. השקדיה זה טוב פעם אחרת השקדיה. אבל יכול להיות זה גם בהשפעה, כי הנכד הוא שקד, אז לכן אני... אבל השקדיה היא בעצם יש, החורף מכסה על עוצמות אדירות. בחורף מתרחש הכל. בסדר? הכל מתרחש בחורף. האביב הוא כבר מה שאתה רואה, והקיץ הוא כבר הקץ. מתי באמת מתרחש כל הסיפור? בחורף. כמו שבים הסיפור הוא למטה, גם באדמה הסיפור הוא למטה. מצד שני, יש באדמה את מה שיש למעלה. תראה את הווילה שבניתי. או תראה את הגבולות שלי. הרחק לא תרחיקו ללכת. הייתי אומר, האדמה, קוראים לזה היום שטח חקלאי ושטח לבנייה. נכון? שטח חקלאי עולה פחות משטח לבנייה. נכון? פעם רעננה הייתה פרדסים, אמרו לי. עוד יש, ברוך השם. אז יש, או אין, שוי. אז תבוא למגדל. עזוב, שטח חקלאי ושטח, נכון? שטח חקלאי ושטח לבנייה זה שני הנקודות שיש באדמה, בלנד, באפר. יש בזה, בחקלאות, גם במובן המסוכן שבה. במובן שהופך את קין לאיש האדמה שמשוכנע שהוא שולט בהבל כי אין לו אדמה. הוא שולט בהבל משתי סיבות. א', כי הוא יכול להביא מפרי האדמה, כי הוא בעל הבית, על מעבה האדמה. לא רק על ה-20 סנטימטר מתחת, אלא גם על ה-100 קילומטר קידוח. הוא בעל הבית על האדמה. בסדר? על הפוטנציאל. מאידך הוא הנדלניסט. כלומר, הוא זה שמוצא את הלמטה, והוא זה שמוצא את הלמעלה. שתי הנקודות האלה הן נקודות נפלאות, אם יודעים לכוונן אותן. אבל שתי הנקודות האלה הן הנקודות שיכולות להרוס, וכל אחד מאיתנו, אני חושב, בלי לדבר על זה הרבה, מרגיש אותן בשנייה הראשונה. הכוח לשים גרוש ולהוציא 1,000. לא בלופט גשפט, אלא באמת, בחקלאות. הכוח לשים זרע ולהוציא מייצר תחושת אדנות. מאוד מסוכנת. הוא גם אבל נותן לאנשים לחיות. והכוח לשבת פה, ומה שנקרא הוא יושב כבד, אתם מכירים? אי אפשר להזיז. מייצר את זה במובן של הטריטוריה. את החלק הראשון אני קורא לו כוח ההפריה, ההרביה האינסופית, והחלק השני הוא הטריטוריה. מתי זה טוב ומתי זה רע? כמו כל דבר בעולם. זה טוב כשאתה יודע שזה לא שלך. זה רע כשאתה חושב שאתה שולט בזה. כשאתה משוכנע שאתה בעל שליטה על כוח ההפריה, אתה דבר מאוד מסוכן. אתה מתכנן את ילודת העולם, אתה גם מתכנן את תמותתו, אתה יודע הכל. אתה גם מייצר בעולם כלאיים, בחקלאות. כלאיים זה בא מהמילה כלא. כי אתה מחליט שאתה רוצה לראות איך זה לעשות כל מיני תרכובות. אנחנו יודעים מה זה בבני אדם חס ושלום. עם ישראל חווה את זה. התורה רואה את זה להבדיל אותו דבר גם בצמחים. אין לך שום רשות לחשוב שאתה שולט במינים בעולם. כי הארץ הזאת... שבמאמר הרביעי נראית היבשה הזאת, אמורה להדשי דשא עשב זרע זורע למינהו. ועץ פרי עושה פרי למינו. והכל צריך להיברא בעולם למינו. ואתה לא אלוהים שיחלי את המינים בכף. שם נמצאת סכנת העולם. ברגע שאתה לוקח את הכוח שקיבלת כדי להוות בו צינור לאינסוף, למקום של השליטה ולחשיבה שאתה אלוה. נפלא. זה יכול להביא לדברים נפלאים, וזה יכול להביא לדברים מסוכנים. זה מה שאני אומר בכל. עכשיו נגיע מתי זה כך ומתי זה כך. כשאני מבקש, נחזור לאדם. כשאני רוצה, עד 120 כולם בבריאות, שיהיה רופא שינתח בצורה בטוחה, באמת, באמת, את מה שחשוב לי וקרוב לי, האמת שמה שאני רוצה זה שני נתונים. האחד, אני רוצה את הרופא שיודע הכי הרבה, שהכי מומחה בתחום. לא רק שהכי מומחה בתחום, אלא גם שיודע שאפשר לדעת יותר. שיודע שהוא יכול לדעת יותר. כי יש דברים שבהם הוא יכול לדעת יותר. ואז הוא ישאל ויתייעץ ויקבל. אבל אני גם רוצה עוד נתון של הרופא הזה. מאוד חשוב לי שזה יהיה רופא שיודע שיש משהו שאותו הוא לא יכול לדעת. לעולם, כי זה מחוץ לתחום. אני מסביר את עצמי. כלומר, אני מצד אחד רוצה המון מוטיבציה. כמעט הייתי אומר לזה המון גאווה. במובן החיובי. אני רוצה גאוות יחידה. אני רוצה את הרופא שיכול להתחרות בכל הרופאים במידע שלו. ויש לו מספיק ענווה בתוך גאוות היחידה הזאת. להיות צמא לכל פיסת מידע נוספת. ובו זמנית אני זקוק לא פחות, לפעמים הרבה יותר, לידיעה שלו את מה אני לעולם לא אוכל לדעת. בעברית פנימית יותר, בעברית חסידית, מה שייך לאור הממלא כל אלמין, ומה שייך לאור המקיף, הסובב. מה שייך לנפש, לדם, לגוף, ומה שייך לנשמה. איפה זה מחוץ לתחום שלי? איפה אני מתפלל? איפה אני אומר לכם, אני לא הבורא. עכשיו, ככל שהרפואה היא יותר עדינה והיא עוסקת יותר בכלאיים, אני צריך את שני הדברים האלה יותר. מה יכול לעשות בעולם יותר משיבוט? אדיר. מה יכול להיות הסכנה של העולם יותר מזה? כולנו יודעים את זה. זה הנושא הראשון באפר, ההרביה, ההפריה. הנושא השני, הגבולות. אני בא למדינה הזאת. אם אני יודע שאני צינור של האינסוף, לכן אני מכניס אורחים. לכן אני מפתח פה המון שטחי מחיה לכל מי שרוצה. המלך מונבז היה בנה של הלני המלכה, מבית חשמונאי. ואחיו ובית אביו לא אהבו את המנהג הגדול שלו שהגמרא מספרת עליו. בשנותיו היו שנות בצורת. וזאת הייתה ממלכה מיליארדרית. ומונבז, כך כתוב בלשון של חז"ל, בזבז אוצרותיו כדי לפרנס את כל העניים ואת כל ישראל. אמרו לו אחיו ובית אביו, אבותיך גנזו אוצרות, ואתה מבזבז אוצרות. הוא מתחיל לענות להם שלב שלב. אבותיי גנזו ממון ואני גונז נפשות. אבותיי גנזו לאחרים ואני גונז לעצמי, אבותיי גנזו לעולם הזה ואני גונז לעולם הבא, אבותיי, שישה דברים שם, אחד אחרי השני, דברים מדהימים. מונבז אומר, נכון, אני הנדלניסט הגדול ביותר באזור. לכן האמביציה הזאת מייצרת בי את היכולת להכניס הכי הרבה אורחים למקום. סדום אומרת, אנחנו המקום עם השטח היפה ביותר באזור. לכן יהיו לנו פה חוקים שלא יאפשרו צדקה. בחוק. ויש לנו את האפשרות לחוקק, כי אנחנו הנדלניסטים של האזור. הדבר השני הוא גבול, טריטוריה. כמעט הייתי אומר, הכוח הראשון שיש באדמה הוא האין גבול. הזהב, הברזל, המתכות שיש, החקלאות שיש, הזרע האחד שמוציא מיליונים. הכוח השני הוא יש גבול. הוא הכוח לשלוט. תשמעו איזה דבר מדהים. אתם יודעים מה אומר המאמר השלישי? המאמר השלישי אומר, זה דבר לא יאמן. ויאמר אלוקים יהי רקיע. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. אתם יודעים מה הפירוש שמיים? מותק, לכל מקום שתגיע, יש עוד שם שלא הגעת אליו. ולמקום ההוא שתגיע, יש שם. עכשיו הדבר היותר מדהים. עין, זה תמיד, לא רבים, זוג. יש רבים בעברית, יש יחיד, ויש רק בעברית גם צורה זוגית. זה לא רבים ולא יחיד. זה רבים, אבל לא רבים רגיל. זאת אומרת, ילדים זה רבים. אני לא אומר ילדיים. אני אומר ברכיים, אני אומר עיניים, אני אומר שפתיים, אני אומר אוזניים. דיברנו פעם על זה שאני אומר ירושלים, כי יש שתיים. זוג חייב להיות תואם. נכון? אני צודק? זה שונה לגמרי. כשאני אומר כוסות, הן יכולות להיות אלף, וגם לא חייבת להיות ביניהן התאמה. נכון? כשאני אומר ילדים. אבל כשאני אומר עיניים, אני מאוד מאוד רוצה שהן תהיינה עיניים וברכיים. ולכן גם אם זה לא שניים, זה חייב להיות תואם, ולכן שיניים. נכון? ובעומק המדעי, מים זה תמיד שתי טיפות. וירושלים זה זו שלמטה וזו שלמעלה. שצריכות להיות תואמות. אחרי שפעם הזכרתי יותר מפעם, אני לא יודע אם הזכרנו פה, אין אף שפה בעולם, שהחליטה לתרגם את המילה ירושלים, שכל ילד ישראלי מכיר, כמו שהיא נאמרת, כלומר, ג'רוזלים. כל השפות יודעות להגיד ג'רוזלם. איך ברוסית? רוסלם. אף אחד לא יודע להגיד איי. סיפרתי פעם לחבר'ה, ישבתי פעם עם קבוצה של חבר'ה אמריקאים בעיר אחת בגוש דן, עוד מעט אני אגיד לכם, ושאלתי אותם, למה זה ככה באנגלית? אז הם אמרו שזה לא עקרוני, זה פשוט טכני, because it's very difficult in English to say I'm. אז שאלתי אותם אם הם יודעים באיזו עיר אנחנו, אז הם כולם אמרו גבעתיים. אז שאלתי אותם אם יש להם הסבר נוסף. אתם יודעים מה ההסבר? פשוט לי. כל השפות קיבלו בתת מודע ובמודע. שיש עם אחד שאחראי על זה שירושלים תהיה ירושלים. ולכן אף אחד לא ניסה לתרגם את זה. זה דבר פילי, תבדקו. 3,000 שנה כבר הציעו לקרוא ירושלים. אין חוק שאסר על מישהו. אבל זה ברור. זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. אני חושב שזה העומק של הפשט עם אשכחך ירושלים. No, if I forgot to owe Jerusalem. אם אשכחך, אם אני אשכח שירושלם זה ירושלים. אם אני אשכח שהלמטה חייב להיות תואם ללמעלה. אז הכל נשכח. אז מה זה שמיים? שמיים אומר שבכל מקום שאתה נמצא, המרחק לשם הוא זהה. אתם יודעים למה? כי העולם הוא עגול. זה לא אני. זה ספורנו בתחילת התורה. ספורנו על המילה הראשונה, שמיים. אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר, ספורנו ביקשו להגיד לנו העולם עגול. ספורנו, 500 שנה. וביקשו לומר לנו, ולכן נקודת המרכז היא במרחק שווה. ובעומק, זה נכון שהישראלים אוהבים להגיד שהשמיים הם הגבול, אבל זה לא נכון. לא יפה להרוס משפט כזה צון ברזל. השמיים הם הגבול של מה שאתה רואה. כשתגיע לשם, אתה באותו מרחק בשם אחר. אתם יודעים מה אומר רעיון הרקיע? הוא מביא עכשיו את כל התופעות המדעיות הגדולות בעולם. עכשיו תהיה התעדות והשתקפות, ומים שלמטה שמקבלים ממים שלמעלה. הכל מתחיל עכשיו. למה? כי כל העולם קמה לשם. מים. זה המאמר השלישי. יהי רקיע. כמה רקיעים יש? עוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע, ועוד רקיע. וכל הזמן יש גבול, והגבול הוא בעצם סך הכל הפלטפורמה למקום שאליו תוכל להגיע כדי להבין שהגבול הוא רק נדמה לך. מכירים את השמיים שאתה רואה מרחוק? וכשאתה מגיע אתה בעצם באותו מרחק? דבר מדהים, זה התחלת, זו התכלית של המראות. אתם יודעים מהו המאמר השלישי? המאמר השלישי בא להגיד, אני נותן לך להרגיש שמיים. אני נותן לך אדם להגיע לכל מיני גבהים שמעולם לא חלמת שתוכל להגיע, תמיד תוכל להמריא יותר ויותר ויותר. אם תדע להשתמש בענווה, בכל מקום שתגיע תעשה עם הרגליים ככה, ותגיד וואי, רוקה הארץ על המים. אבל אם לא תדע, אתה תגיד שאתה אחראי על כל ההפריה בעולם הזה. השיבר אצלך. אתה שולט באפר. יש תפילה שאנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים. אסור להגיד הכי יפה, אבל היא הכי יפה שיש בעולם. ונפשי כאפר לכל תהיה. זו תפילה שיכולה בטעות לדכא לרגע. מה באמת? שידרכו עליי? נכון? אתם יודעים מה זה נפשי? כי אפר לכל תהיה. שכל מי שיראה בי משהו יוכל להצמיח ממנו עוד משהו. שאני אהיה אפר שאפשר להצמיח ממנו אינסוף. אתם יודעים מה זה אדמה? לכו לאדמה. ותרססו אותה ב-DDT. היא תתרגש לחודשיים, שלושה. אדמה חלשה יותר לשנה. היום יבוא והיא תעשה ממכם צחוק ותוציא שמה את כל מה שהיא בעלה. כי יש לה כוח פנימי. אתם יודעים מה זה בנפשי כאפר לכל תהיה? שגם אם ירססו אותי ב-DDT אני אמשיך להצמיח. אתם יודעים למה? כי אני כאפר. זה דבר מופלא. אתם יודעים מה זה אומר בחיים המעשיים? הדיברות זה החיים המעשיים, נכון? אתם יודעים מה זה אומר בחיים המעשיים? תשמע בן אדם. אתה לא אלוהים. אתה יכול להתחייב ומאוד יכול להיות שאתה לא תהיה פה מחר. אז אל תשווה. אל תכניס את האין סוף למקום שלך. אתה פועל מכוח האין סוף, אבל אל תכניס את האין סוף להיות הפועל שלך. הוא לא עובד אצלך. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זה הדיבר השלישי. זה דבר פלאי פלאות. כשתישא את שם השם אלוקיך לשווא, לא יהיה אצלך שם. לא יהיה רקיע יותר. כי אתה הבוס. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אל תרומם את עצמך למקום שאתה לא יכול להיות בו. תהיה כאפר. הרקיע הוא בעצם האפר של שם. זה פלא פלאות. אני רואה את השם ויודע בענווה שאני חייב להצטייד בה. שאני רוצה להצמיח ורוצה להפרות ורוצה להבריא ורוצה לנתח ויכול לדעת ויש לי עוד מידע ועוד מידע ויודע שיכול להגיע לעוד מידע ויודע שלעולם לא אוכל להגיע למה שלעולם לא אוכל להגיע ומקבל את זה באהבה, בענווה ורוצה להיות אפר. כך מסבירים המפרשים את המושג העמוק של טוב שברופאים לגיהנום. הרופא שמשוכנע שהוא הטוב שברופאים. לא הוא צריך ללכת לגיהנום. הוא את כולנו ייקח לגיהנום. הוא ישים שם את כולנו בשלשות. כי הוא הטוב שברופאים. פעם חשבתי שמה שחסר לו זה לשאול, לעשות קונסוליום. זה נכון. זה חלק א' שחסר לו. אבל חלק ב' שחסר לו זה לדעת שהרופא חול בשר זה לא הוא. זה לדעת איפה אף אחד לא שאל אותך. אף אחד לא שאל אותך כמה זמן יש לי. ואל תתערב במקומות שאתה לא יכול להתערב. אתה יכול להיות מנהל מחלקה ענק וחתיכת חצוף ושרלטן והורג ורוצח. ואני לא מתרגש ממך. אם אתה איבדת את השמיים. אם נשאת את שם השם אלוקיך לשווא. הוא לא עובד אצלך. גם אם אתה מומחה לסטטיסטיקה, הוא לא עובד אצלך. ואל תרהיב עוז לשאת שם השם אלוקיך לשווא. לעולם שלם. אתם יודעים מהי המכה השלישית במצרים? מצרים שמחליטה שהשם עובד אצלה. הח את אפר הארץ והיה לקינים. בואו נראה את כוח ההפריה בעולם. אתם יודעים מה זה הקינים? זה מה שמופרה מעצמו. פלא פלאות. זה משהו שבא עליך ומוצאת אותך. ואין איזה שום שליטה. והאפר פתאום נעשה לקינים. ואתה לא יכול לשלוט. והחרטומים לא יכולים לוותר על הניסיון, כי הרי אני שולט על האפר. אז מה פירוש אני לא אנסה? בערוב ובברד הם יודעים שאין להם מה לנסות. אבל באפר אני הבוס. וכולם באים עם החלוקים ועם הזה, והם יודעים בדיוק מה לעשות. ויש להם על זה מזה, ויש להם את האינטרנט, הכל מסודר להם. הם יודעים מה יקרה בעוד דקה, הם מסבירים לך. ולא יכולו. חוצפה כזאת. קודש ברוך הוא לא... ולא לפי תאום מראש. אתם יודעים מהו הדיבר הרביעי? זה גבלת. אדוני, זכור את יום השבת לקדשו. יש גבול בזמן. מאיפה זכור? מה סיכמנו? זכור זה כי דיברנו על זה, נכון? מה דיברנו בפרשת בשלח על השבת? מה אמרנו על השבת? רק דבר אחד דיברנו, על מה? על מה דיברנו? על המן. אז מה אמרנו על השבת? מה קרה? אל יצא איש ממקומו! זה כל השבת. מה זה?
הרשויות.
הדבר הפשוט. אדוני, המקום הזה כן, המקום הזה לא. זה הגבול שלך. שבו איש תחתיו. אתה יודע לאן תגיע כשתדע, כולם חושבים ששבת זה לשבות, זה נכון? שבת זה קודם כל השבת. שב. במקומך. בארבע עמות שלך. יש למתת מלאכות. אב המלאכה הראשון הוא אל יצא איש ממקומו. הוצאה. בזה מתחילה מסכת שבת. כל הראשונים שואלים את אותה שאלה. אבל הוצאה זה לא מלאכה קלאסית. זה לא בישול. זה לא לשרוף. זה לא להרוג, זה לא לתפור, זה לא לבנות. זה טכני. זה היסוד של הכל. אדם, אתה יודע את הגבול או שאתה נדלניסט? אתה הבוס פה של הנדלן, נכון? כי אתה אחראי על הטריטוריה באזור. הגבולות. גמרנו לדבר עכשיו על האפר ועל האפריה, עכשיו אנחנו מדברים על השליטה האזורית, שליטה אווירית. אל תרחיקו ללכת, שלושת ימים. תגיד, אתה שמת לב שאתמול כל הפילים מהג'ונגל החליטו להיכנס אליך לחדר שינה והם אמרו לך שאתה פה אורח? אתם לא מבינים את מכת הערוב? אתם יודעים מה אומרת מכת הערוב? צניעות, נדלניס, צניעות.
אבל הוא אל נדלן.
הוא אל נדלן. אז איך יכול להיות צניעות? זה גוואלד, גוואלד. אתם יודעים מה המאמר הרביעי? זה לא יאמן איך הכל, זה הברקאי של השפת אמת, תראו מה הולך פה. אתם יודעים מה היה המאמר הרביעי? מה אמר המאמר הרביעי? המאמר הרביעי בכלל לא אמר שהולכים לברום משהו. רק יקבעו המים אל מקום אחד. זה לא שבת? ותראה היבשה. ומה יקרה שתראה היבשה? אז תוכל להצמיח. אז יהיה לך לנד. ויקרא אלוקים ליבשה ארץ. עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל תזכור שהשם של זה זה יבשה, ותפסיק ללמוד חומש עם ארץ קרול, כי אי אפשר לתרגם כלום. זה לא אושן ולא קושן. זה יבשה. אם תשכח את זה, אתה תשכח שהכל רטוב למטה. רק נתנו לך לשים פה את הרגל. תגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן לי לשים את הרגל פה. זה יכול להיות רטוב כמו שזה היה. שני המאמרות, השלישי והרביעי, הם מאמרות האדמה. שתי המכות מתארות את שתי המכות של האדם, של האנושות, של הפרעו שמבקש לאבד עולם שנברא בעשרה מאמרות. זה פה. זה אני שאומר שאני הרבה יותר טוב ממך, כי אני מצליח להוציא אלף ואתה מאה. זה אני שחושב שאת כל החיים שווה לי להשקיע בזה שיהיה לי גג קצת יותר גבוה. לא כן צריך. כי לך יש יותר נמוך. זה אני שזה מה שהורס לו את הכל, והוא לא מצליח להבין שהרקיע הוא שמיים והארץ היא יבשה. כשאני חוטף את המכות של הכינים שמוצצים לי את הדם, ואני לא שומע ולא מבין למה, אבל הם בעצם באים בסך הכל להגיד לי, אדוני, מה אתה משוויץ? בלהפרות ולהרבות? הכינים רבים יותר. על מה אתה מדבר? שאתה עושה אלף? זה הכל יכול להיעלם. ואז באה המכה, באה יערוב, אז במה אתה משאיץ? בגבולות, בטריטוריה? זה בדקה יכול להשתנות. ברגע. ברגע הכל יכול להשתנות. ברגע כל מה שלמדת על הטורפים, הכל יכול להשתנות ברגע. אתה לא מכיר את זה בעולם? ואז שואל האדם, נו אז תן לי כלים לחיות איתם. ואז באים אליו הדיברות. אתה יודע איך אף פעם אתה לא תהיה במכה הזאת של לשכוח שהכל רקיע? לא תישא את שם השם אלוקיך לשם. זה לא דין בבית דין ובשבועה במקרים מסוימים, זה דין של כל יום. תוודא טוב מי עובד אצל מי. זו שאלה קשה מאוד, שעובד השם אמיתי גם צריך לשאול את עצמו. מי עובד אצל מי? עד כמה אתה מחזיק מעצמך ונושא את שם השם אלוקיך, כאילו אתה יכול. עד כמה אתה מגדיר לעצמך ולכל מי שבא איתך את גבולות הגזרה שלך מבחינת היכולת להפרות, להרבות. והדבר הבא הוא הפתרון לכל החיים. אתה מוכן להבין את קדושת השבת בחיים? אתם יודעים מה כתוב בפרשת יתרו במצוות השבת? רק אותה נראה ובה נעמוד. רק אותה. כי השעה כבר 10. אז רק אותה. זה פלא פלאות. תראו את מצוות זכור את יום השבת. זה לא, זה כל כך, כל כך רגיל כאילו, כל כך פשוט. אבל לא יאמן. נו. עשרת הדיברות. נקרא את זה השבת בהתרגשות של עשרת הדיברות. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. שואל רש"י, איך אפשר אחרי ששת ימים לעשות כל מלאכתי? המפעל בחיתולים. אנחנו רק בתחילת העבודה. אומר רש"י, אתה יודע מה זה שבת? שבת זה תעצום את העיניים ותגיד, האם אתה יכול להיכנס עכשיו מתוך תחושה, זהו, כל מלאכתי עשויה. אני מוסר את המפתחות. אני מרפא. זהו. מכירים את מניין מגרשי השבת של ערבית? סגרתי אותו. כל מלאכתך עשויה. שמעתם את ההגדרה הזאת פעם? כל כך פשוטה. ששת ימים תעבוד, אני לא רוצה שתחיה בעולם של העובדים. כשם שמצווה לשבות בשביעי, אומרים חז"ל, מצווה לעבוד ששת ימים. היו המוראים שהיו עושים מלאכה ביום שישי, ככה סתם יזומה, עבודות קרן קיימת, רק כדי להרגיש שאתה תעבוד לפני השבת. אבל תיכנס לשבת מתוך הבנה שכל מלאכתך עשויה. רפוי. גבול. עד כאן אני יכול. כי הרי יום אחד, עד 120 שנים טובות, תחזיר את המפתחות. תגיע לשם בתחושה שכל מלאכתך עשויה. זה דבר מדהים. כל מלאכתך עשויה. כל שבוע עושים לך את זה. בעצם כל לילה. היום השביעי, שבת להשם אלוקיך. הרמב״ם אומר, ששת ימים תעבוד את השם אלוקיך על ידי לעשות את כל המלאכה. ויום השביעי תעבוד את השם אלוקיך על ידי לשבת בשקט. יום השביעי, מה שבת לשם? כך תעבוד, את מי? את השם אלוקיך. ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך. אז מה צריך לעשות? אז מה לעשות? לא תעשה. כל מלאכה. אתה ובינך וביתך. עבדך, ועמתך, ובהמתך. טוב, זה איכשהו עדיין בני אדם ונכסים שלי. אבל גרך אשר בשעריך, זה גר תושב. גרך, זה כבר לא קשור אלא הוא שם. כל מה שקשור אליך שובט. אז איך העולם מתנהל? רק בשבת תבין איך הוא יתנהל כל ששת הימים. ואל תשכח במוצאי שבת, חוזרים למשחק. עכשיו אתה מנהל, איך סיכמנו? התעללתי בכאילו. וכל יום שישי מחזירים את המשחק לארון, ומקדשים את הכל. במוצאי שבת, מה המשחק הראשון של השבוע? כל הילדים לוקחים שתי אבנים ועושים אש. נכון? זה לגו ראשון. אבל כשמתחילים לעשות אש, אתם יודעים מה הולכים לעשות עם האש? את כל התעשייה הולכים לעשות עם האש הזאת. את כל האנרגיות. את כל הייצור. אבל אתם יודעים מה הולכים לעשות עם האש הזאת? לברך עליה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש. אני עשיתי את האש, נכון? אני הדלקתי. עכשיו תתחיל לעבוד עם זה. למה? זה פילי פלאות. הרי זה הדור שיצא ממצרים לפני חודש. תגיד להם, כי עכשיו היית במצרים. זה נגיד עוד 40 שנה. כי עכשיו תבין את העומק. תשמעו. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. תשמעו, זה גבלת. וינח ביום השביעי. וינח ביום השביעי. למה הוא נח ביום השביעי? כי הוא היה עייף. טמבל. למה הוא נח ביום השביעי? תראו את רשי. וינח ביום השביעי, רשי, זה כזה מלמד. כביכול! רשי נבעל, מה וינח? טייק רסט. כביכול! הכתיב בעצמו מנוחה. ללמד הימנו קל וחומר לאדם. שמלאכתו בעמל ובהגיעה, שיהיה נח בשבת. לא תנוח כי אתה עייף, תנוח כי השם נח, כי המונחות תזכיר לך שיש גבול. שבו איש תחתיו. עכשיו אתם מבינים למה זה זכור את יום השבת לקדשו? כי זה יום השבת שמה שאמרתי לך עליו זה רק דבר אחד. אל יצא איש ממקומו. אז למה יצאתם? ללקוט. הרי גם ראיתם שיש לכם מנה כפולה, אז למה יצאתם ללקוט? כי הרוב, אה? כי אתם חייבים לשלוט. כי לא הבנתם את הגבול. כי לא תפסתם את הרעי היבשה. כי נדלניסטים. וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. אתה יודע מאיפה תחול הברכה? ברכה זה ברכה. מהשביתה. הכל הפוך. אתה יודע מאיפה תחול הברכה? מהמנוחה. לא הבנתי. אני הבנתי שהברכה הוכלה מהעבודה ואין ברירה, הולכים לנוח. לא, לא בטוח. הברכה הוכלה מהמנוחה. ואם אתה נח, לא בגלל שאתה טייק רסט, אלא כי אתה יודע שהיא יבשה. כי אתה יודע שמנצחים את השיטה האדמתית של הנדלניסט, של אל הנדלן. זוכרים את הערוב. זוכרים את הערוב, לא שוכחים את הערוב כדי לצאת ממצרים. אתה מבין שעל כן בירך מתוך המנוחה השם את יום השבת ויקדשהו. ביד חזקה... שתיים. ובזרוע נטויה, שתיים. והסדר מופלא. אלה המאמרות, אלה המכות, ומהם באים הדיברות. לא תיסה, וזכור את יום השבת. להמשך, בעזרת השם בשבוע הבא.